ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מברייתא שראינו בדף מם עמוד ב'. יש לנו חץ אצל טקסט הגמרא פה עם ציון של מם עמוד ב', ואפשר למצוא את החץ המקביל שם במם עמוד ב', שמפנה חזרה לפה מם א' עמוד א', ושם דרשנו את הפסוק ועשה הפסוק שכתוב ב ספר ויקרא פרק ד' פסוק ח', והפסוק עצמו נמצא בעניין פר הלם דבר של ציבור, ודרשנו והתייחסנו הרבה בדפים האחרונים לפסוק הזה, ושם כתוב ועשה, ואגב הבאנו את הפסוק פה בשוליים של הגמרא שלנו, הגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, וכתוב ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. אז המילה לפר נדרש כאן, וכמו שנדרש שם במם עמוד ב', לפר זה פר אלם דבר של ציבור. הגמרא שואלת, בציבור גופי כתיב, למה צריכים פסוק או מילה מיותרת בפסוק שנמצא כל כולו בעניין פער אלם דבר של ציבור? זה הנושא, לא צריכים מילה מיותרת כדי ללמד על הנושא בזמן שאנחנו עוסקים בתוך הנושא עצמו. זה כוונת הגמרא, בציבור גופי כתיב, ציבור כוונה פער אלם דבר של ציבור. אז מה מרוויחה התורה בזה שהיא כותבת מילה מיותרת בתוך הנושא עצמו שעליו אנחנו מדברים? אז לפני שניגש לענות לשאלה הזאת, אולי כדאי לנו לקרוא ביחד את הנושא שיש לנו בשוליים של הגמרות המסומנות, וכתבנו כך: לפר יתרה דכתיב אצל פר אלם, כדי שיהיה אפשר ללמוד ממנו יותרת ושתי כליות לסעירי עבודה זרה, ושלא יהיה פר הלם כדבר שלמד בהקש שחוזר ומלמד בהקש. אנחנו נסביר את זה עוד פעם במילים אחרות, שוב פעם לפני שנקרא על זה בגמרא. יש לנו תרשים בשוליים המקבילים אצל שתי כוכביות. כתבנו שם יותרת ושתי כליות. מהקורבנת האלו, זריקת הדם שלהם זה מתרחש באיכל, ואחר כך לוקחים את גופות הקורבנות האלו, הפר הלם, פר כל משיח סעיר ונזרה, מחוץ לבית המקדש, ושם שורפים אותם על מה שנקרא בית הדשן. החלקים של הקורבנות האלו שנשארים ומקטירים אותם על המזבח שעומד בעזרה, זה היותרת הכבד ושתי הכליות. עכשיו האיבורים האלו לא כתובים בפר אלם דבר של ציבור. איפה כותבת התורה שיש להקטיר יותר את הכבד בשתי כליות? אצל פר קוראי משיח. אגב, הפרשה שקדם לפר אלם דבר של ציבור בויקרא פרק ד', אז קודם לומדים פרשת פר קוראי משיח, ושם התורה כותבת תקטירו את היותרת ושתי הכליות. צמוד לפרשת כהן משיח יש פער אלם דבר של ציבור. אפשר לומר שהתורה מקישה בין זה לזה. אז אם התורה לא הייתה כותבת בפירוש אצל פר הלם דבר שזמור שיש צורך להקטיר את האיבורים האלו, הייתי יכול ללמוד בכל זאת מכך שפר הלם הוקש, הוא כתוב צמוד לפרשת פר קוראי משיח. אבל יש לנו מטרה ארוכת טווח, נקרא לזה, יותר ממה שאמרנו. מה הכוונה? כי אנחנו רוצים לדעת או ללמוד שבסירי עבוד הזרה גם שם, שזה בכלל בכלל קורבן אחר, ובכל זאת אנחנו רוצים ללמוד שיש להקטיר את היותרת ושתי הכליות של הסעיר ונזר גם כן. עכשיו, אם אנחנו נגיד בסדר, סעירי עבוד הזרה דרך המילה חטאת שמופיע בפסוק שקראנו מלמד על סעיר עבוד הזרה, וממילא הוא הוקש לפר הלם שבו פסוק פרק ד' פסוק ח' כתוב בפרשת פר הלם דבר של ציבור. אז אדם יכול להגיד כמו שפר הלם הוקש לפר כהן משיח, אז סעירי עבוד הזרה שכתובים גם באותו פרשה הם הוקשו לפר הלם. הבעיה שזה נקרא דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. מה זאת אומרת? פר הלם, אם לא היה כתוב המילה על הפר, היינו אומרים שפר הלם לגבי יותרת ושתי כליות נלמד בהקש לפר כהן משיח. עכשיו, האם יש כוח בדבר כזה שנלמד בהקש לחזור וללמד לנושא שלישי בסירי עבוד הזרה בהקש, שגם שם יהיה הקטרת יותר תגבי לשתי כליות? התשובה זה לא, אי אפשר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא כתב את המילה לפר בתוך התחום של פר הלם דבר של סיבור, ואומר שהמילה לפר זה פר הלם דבר של סיבור. אז יש כאן מילה מיותרת, וזה הופך את יותרת ושתי הכליות כאילו הוא כתוב בפירוש אצל פר הלם דבר של סיבור. ועכשיו פר הלם דבר של סיבור לגבי יותרת ושתי הכליות לא דבר שהוא נלמד, הוא לא תוצאה, הוא לא נלמד בהקש, זה כאילו כתוב יותרת ושתי כליות לכתחילה אצל פר הלם דבר של ציבור. אז הוא נקרא, הוא אפשר להגדיר אותו כמקור ראשון, וממנו לומדים בהקש אחד לסעירי עבוד הזרה שגם כתובים בפרשת פר הלם דבר של ציבור דרך המילה חטאת. אז עכשיו אנחנו נקרא את זה בגמרא. אמר הפאפה, אנחנו שמים לב שיש פה תשובה ארוכה. הפאפה מסביר למה היה צורך לכתוב לפר ולומר שלפר זה פר הלם דבר של ציבור, בזמן שהוא כתוב בתוך הפרשה של פר הלם דבר של ציבור. משום דבאי אגמורי פר הלם דבר של ציבור ביותרת ושתי כליות לסעירי עבוד הכוכבים. יש צורך ללמוד, הצורך להקטיר יותרת ושתי כליות של סעירי עבוד הזרה שנלמד אותו מפר הלם דבר של ציבור. ופר הלם דבר של ציבור בגופי לא כתיב בהקש העתיד, יותר שתי כליות לא כתוב במפורש אצל פר הלם, רק לפתוח את החומש ותחפש תחפשו ולא תמצאו את הצורך להקטיר יותר שתי כליות אצל פר הלם, אלא תמצאו אותו בפרשה שקדם לו, פרשת כהן משיח, פר כהן משיח. אז אם היינו משאירים את המצב כזה, אז אומרים שפר הלם בראש הציבור עצמו בהקש העתי הוא זה שיש צורך להתיר יותר שקליות ופר הלם דבר של ציבור נלמד בהקש מפר כהן משיח. איץ צריך לפר, לכן אני צריך מילה מיותרת בפרשה של פר הלם דבר של ציבור למהווה כמן דכתיב בי בגובי, להפוך את המצב כאילו כתוב יותר שקליות בפירוש עצר פער אלם דבר שציבור עצמו, ולא להווה דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש, כדי שלא יהיה מצב כזה שדבר הלמד בהקש הפער הלם לגבי יותר שקליות חוזר ומלמד לסעירי ולזרה בהקש, כי זה נגד החוקים של דרשות הפסוקים לפי חוקי תורה שבעל פה, ובפרט שאנחנו נמצאים בתחום של קודשים. אנחנו התייחסנו לפרט הזה בסוף השיעור הקודם, שדיברנו על סגנון אחר של לימוד, דבר הלמד בהקש עם איזושהי אפשרות לחזור וללמד בקל וחומר. זה כבר משהו אחר. אבל דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. אם אנחנו ננסח את זה בניסוח, אם תחום ב' נלמד מתחום א' בהקש, תחום ב' לא יכול לחזור וללמד לתחום ג' גם כן בהקש. אז פתרנו את הבעיה הזאת בכתיבת מילה מיותרת לפער בתוך תחום ב' שלנו, פער אלם, כאילו עכשיו כתוב יותרת ושתי קלות באופן מפורש. אני אומר כאילו זה מפורש, זה מאפשר לנו עכשיו ללמוד מפר הלם לסירי עבודה זרה, שגם לקורבן הזה יש הקטרת יותר לשתי כליות. תניה קבעתי דרב פאפה, וכאן ביתה שמסייעת לו. שוב פעם מצטטים פסוק ביקר ד' פסוק חף, ועשה כאשר עשה, מה תלמוד לומר לפר? מה עושה המילה לפער בפסוק חף? לפי שנאמר והם הביאו את קורבנם אישה לשם וחטאתם, אלו סירי עוון הכוכבים שגיגתם, זה פער אלם דבר שציבור, חטאתם על שגיגתם, אמרה תורה. אגב, אנחנו מצטטים במדבר פרק תדבר פסוק חפה, גם הבאנו את הפסוק אגב בשוליים ונקראו, היינו צריכים לקרוא את זה לפני כמה שורות, אבל יותר טוב מאוחר מאף פעם. התורה כותבת שם, וזה מובל אצלנו בשוליים, וחיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם כי שגגה היא להם, שגגה היא, והם הביאו את קורבנם אישה להשם וחטאתם לפני השם על שגיגתם. אז קראנו עכשיו חטאתם על שגיגתם, אמרה תורה חטאתם, זה דהיינו הסירי עבוד הזרה, הרי היא לך כשגיגתם, כמו הפער אלם, ושגיגתם מאיכן למדת? מאיפה למדנו חיובי התרה של פער אלם? לא בהקשה, האם בשאלה, עם שאלת תמיהה, לא בהקשה למדנו מפער אל כהן משיח, וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש, האם פער הלם שנלמד בהקש מפער כהן משיח יכול עכשיו לחזור וללמד לסירי עבודה זרה? תלמוד לומר לפער, זה פער הלם דבר של ציבור, לפער זה פער כהן משיח. וממילא, כמו שאמרנו מקודם, המילה לפער שאומרים זה פער אלם דבר של ציבור, זה שוב פעם בפסוק שנמצא ויקרא פרק ד' פסוק כ', כתוב שם ועשה לפער, זה שוב פעם זה פער אלם דבר של ציבור, כאשר עשה לפער כמו שעשינו אצל פער כהן משיח, ומה זה? להקטיר את היותרת ושתי הכליות. עכשיו אמרנו ש זה כאילו כתוב אצל פער אלם דבר של ציבור עצמו, יותר את שתי כליות. וממילא מי זה אני יכול ללמוד ב, אני ללמוד מי זה לסירי עבודה זרה. מקודם הזכרנו שסירי עבודה זרה הוקש לפר אלם דבר ציבור בויקרא חף פסוק ד', סליחה, בויקרא ד' פסוק חף, הכוונה, ואמרנו מהמילה החטאת, הדבר הזה מובא בדף ל"ט עמוד ב', בשורה שנייה מראש עמוד שם, שהברייתא הארוכה הזכירה החטאת אילו סירי עבודת כוכבים. מה שמעניין, רש"י שם בדיבור המתחיל אילו סירי עבודת כוכבים הזכיר להביאן בדין פר אלם דבר לטעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב ונשרף חוץ לשלוש מחנות. לפי שבמקומו בספר במדבר פרק תדוו לא נתפרשו הלכותיו בפרשת שלח לך. בפרשת שלח לא הוזכר פרטי הלכות איך עושים את השעיר עבוד הזרה. מה שמעניין שרשי שם לא הזכיר את היותרת ושתי הכליות. יכול להיות בגלל שיותר שקלות עצמם לא כתובים בפירוש, כמו שאמרנו עכשיו, בפר אלם דבר של ציבור. וגם יש לציין שיש את ההקש הזה שקראנו עכשיו במדבר תדבב עצמו, בין פר אלם דבר של ציבור וסעירי עבודת כוכבים. כפי שאמרנו בברייתא שקראנו, חטאתם על שגיגתם, ואמרנו חטאתם אלו הם סירי עבודה זרה, שהם יהיו לך כשגיגתם כפר אלם דבר של ציבור. וזה שאמרנו שפר אלם עצמו נלמד מעקש מפר כהן משיח, זה היה לגבי יותרת ושתי הכליות. נמשיך בגמרא. אמר מור, חטאתם אילו סירי עבודת כוכבים. עכשיו הגמרא מתייחסת למה שאמרנו שכבר היה עקש בין סירי עבודת כוכבים בויקרא פרק ד'. למה צריכים עוד פעם עקש פה במדבר פרק ט"ו? עוד פעם הגמרא, אמר מור, חטאתם אילו סירי עבודת כוכבים. יש לנו חץ, אפשר לראות מאיפה זה נוקח לפני 8-9 שורות כאן, ושמה במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ה ראינו את זה שחטאתם אילו סירי עבודת כוכבים, שהם הוקשו בהקש לפר הלם תפוק למקרא כמה. למה לא נלמוד שקיים עקש בין סירי עבודה זרה ופר הלם מהפסוק בויקרא? דאמר מור, ציטוט מדף ל"ט עמוד ב', החטאת לרבות סירי עבודת כוכבים. אז כמו שרמזנו מקודם, יש כאן פעמיים עקש. מה אני צריך את זה? אמר רב פאפה, איצטריך, אני צריך את העקש השני, חטאתם על שגיגתם, סרקא דאיתך אמינא, לולי ההקש הזה הייתי חושב, אני מילי הזאות דכתיבן בגופי. תראו כמה מדויק רש"י היה, קראנו רש"י מקודם, רש"י בדף ל"ט עמוד ב', אמר שההקש שם היה לשם הזאות. איך ואיפה מזים את הדם של סירי עבודה זרה? הפרטים האלו איך לטפל בדם לא כתובים במדבר אצל סעיר עבודה זרה. הדינים בדם של סעיר נלמד מפר אלם. איפה? בהקש בספר ויקרא. ולמה זה כל כך פשוט? כי הזעות כתיבן בגופי, הם כתובים באופן מפורש בפער הלם דבר של ציבור. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אבל יותרת ושתי כליות דלא כתיבן בגופי, אימא לא. הם לא כתובים באופן מפורש בפער הלם. אז אימא לא, אולי הכתרת יותרת ושתי כליות לא יקרה בסעיר עבודה זרה, מאחר שזה לא כתוב באופן שחור לבן בפרשת פר אלם. כמה שמלן, לכן העקש השני, חטאתם על שגעתם, אומר שגם לגבי הדברים האלו של יותרת ושתי כליות, יש לפעול בסעיר כמו שפעלנו בפר אלם דבר של ציבור. כעת אנחנו ממשיכים בקטע גמרא שמחזיר אותנו חזרה לדף למד תת עמוד א' ולגמרא בדף מ' עמוד א' בסוף, ועלינו עכשיו לקשר הרבה נקודות. אז ראינו בדף למד תת עמוד א' דרשה על הפסוק שציטטנו כבר היום כמה פעמים, ויקרא פרק ד' פסוק ח', ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת. יש דעה בתנאים שראינו כבר שיטת רבי, שלפר זה פר יום הכיפורים. הגמרא שאלה בדף מ' עמוד א', למי צורך להקיש או להכניס פר יום הכיפורים לפרשת פר אלם דבר של ציבור? אז בין התשובות שניתנו לשאלה הזאת, רב פאפה בסוף מ' עמוד א' אמר, לא נצריכה, שתי שורות מסוף מ' עמוד א', לא נצריכה אלא לעת דם ובטבילה. דינים שלמדנו ודיברנו עליהם בהרחבה בשיעור הקודם. אנחנו רק נציין שעת דם ובטבילה, שלוש הלכות שקשורים למתנת דם של הקורבן. אז הדינים האלו, את דם וטבילה, שכתוב בפר הכהן משיח בויקרא פרק ד' פסוק ד', שם הפסוק אומר, וטבל הכהן את אצבעו בדם ויזה מן הדם שבע פעמים לפני השם את פני הפורחן הקודש. אז לפי רב פאפה, הגזירת הכתוב בויקרא פרק ד' פסוק ח', שאמר לפר זה פר יום הכיפורים, זה לגבי הדינים האלו שאנחנו מכנים אותם את דם וטבילה. כאן הגמרא שואלת, אמר אצלנו בשיעור שלנו היום שתי שורות מראש מ' א' עמוד ב', אמר לרב הונה ברי דרב נתן לרב פאפה. עכשיו רב פאפה הוא זה שהופיע בדף מ' עמוד א' שתי שורות מהסוף להסביר למה יש צורך לרמוז או לכתוב על פער יום הכיפורים אצלנו בפער אלם דבר. אז רב הונה שואל את רב פאפה, אתה אומר שרק לשלוש הלכות האלו, הלכות ספציפיות בעניין קבלת וזריקת הדם של אותו קורבן, והתנה הכוונה לדף מ' עמוד ב', יש לנו כאן כוכבית שמחזיר אותנו לשם. התנה בדף מ' עמוד ב', והיינו רבי ליתר דיוק, פר יום הכיפורים לכל מה שאמר בעניין, כמר לא רק את דם וטבילה, אלא שכל מה שכתוב בעניין הוא בא לעכב. רשי בשורה השנייה אומר פה, ואתנה לרבות פר יום הכיפורים לכל העניין כמר, על מה כולם מלטה ילף מינה ואפילו לעיכובה, ואת אמרת לעת בדם וטבילה? הגמרא עונה, תנאי, מה נלמד מהעקש של פר יום הכיפורים לפר הלם? מחלוקת תנאים. תנא דבי רב, זה התנא שראינו בדף למד תת עמוד ב', מרבי אחי, כמו שרב פאפה אמר, לעת דם וטבילה. תנא דבי רבי ישמעאל, שהוא היה התנא במם עמוד ב', לא מרבי אחי, אלא לכל האמור בעניין. לפני שנתקדם, לפני לשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה, צורת מאויין מופיע, שני תנא דבי רבי ישמעאל, המלמדים, דרך משלים. למה התורה לא כתבה אצל פר אלם? אחד, יותר עוד שתי כליות. שתיים, פרוכת הקודש. הדברים האלו מוזכרים אצל פר כהן משיח. אבל לא כתובים אצל פר הלם דבר שציבור, למרות שהם נוהגים אצל פר הלם גם כן. הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה נאמרו יותרת לשתי כליות בפר כהן משיח ולא נאמרו בפר הלם דבר שציבור? תשובה, משל למלך בסוף אדם שזעם על אוהבו, אוהבו לפי רש"י, הכוונה הציבור. יש הערה על הנקודה הזאת במערשה, אבל אנחנו נתקדם עם רש"י. הגמרא ממשיכה, ומעט בסרחונו מפני חיבתו. אז יש משל פה, מלך שכעס על אוהבו, אבל הוא מקצר בדברים, מעט בסרחונו, בגלל החיבה שיש לו. אז מה הנמשל? אם אנחנו מדברים על פער הלם בראש הציבור, זה משקף מציאות שכל הציבור חטא עקב הוראה מוטעית מבית דין, אבל יוצא שכל הציבור הוא עבירה בשוגי. אז הקדוש ברוך הוא כעס על כך, אבל הוא לא מרחיב דיבור מה אמורים לעשות, למרות שבפועל צריכים אצל פר אלם גם להקריב את היותרת ושתי הכליות, אבל התורה קיצרה כדי לא להרחיב בסרחונו. ותנא דבי רבי ישמעאל, כבר ממשיכה, מפני מה נאמרה פרוכת הקודש, הדגש על המילה קודש, בפר כהן משיח, ולא נאמר בפר הלם דבר של ציבור? שם כתוב רק הפרוכת, שהזאת אדם הם על הפרוכת, בלי המילה קודש. משל למלך בסוף אדם ששרחה עליו מדינה, אם מיעוטה שרחה, פמליה שלא מתקיימת. אם רובה שרחה, כמו המצב אצל פר אלם, דבר של ציבור, שאחרי פסק דין המוטה של סנהדרין, רוב הציבור פעלו בעבירה בהתאם להוראה שלהם, אז זה רובה שרחה, אין פמליה שלא מתקיימת. כלומר, זה כביכול אין כבר כאן קדושה. רש"י כותב, פמליה שלו, כניסת חבורת עצתו המסכימים לדעתו אשר דברי סיטרו עליהם, ואם רובה סרחה, אין פמליה שלו קיימת, הרי הוא מסולק מחיבתן ומכניסתם במקצת, ואין ליבו גס בהם כבראשונה, אך אינה מכיוון דרוב ציבור סרחה, כביכול אין כאן קדושה. נחזור לגמרא. לפיכך, אם נתן כולן כתקנן, כשאנחנו מדברים על החטאות הפנימיות, אם הוא נתן את כל מתנות הדם כמו שצריך והמשך הדברים ואחת שלו כתקנה, פסולה ואין בו כרת. תנן התם, פיגל בקומץ ולא בלבונה. אנחנו כמובן מדברים על הפטרת קורבן מנחה, ואז הכהן שלקח את הקומץ של הסולת בידו, היה לו מחשבה של חוץ לזמנו, כמשל הוא קימץ, הוא לקח את הקומץ של סולת על מנת לכל השיריים, מה שנשאר לכהנים לכל, למחר, מחוץ לזמנו.
אבל הוא לא חישב אותו דבר, הוא לא פיגיל גם בלבונה, שגם כן מקטירים לבונה יחד עם המנחה במנחה, יחד כדי להתיר את השיריים. יש כאן מה שנקרא שני מתירים, הקומץ והלבונה. המחשבה הפסולה הייתה בקומץ אבל לא בלבונה, או ההפך, בלבונה ולא בקומץ. רבי מאיר אומר פיגו וחייב המבקרית. אנחנו צריכים לברר למה רבי מאיר אומר כך, זה סוגיה ארוכה. והחכמים אומרים אין בו קרס, קרית עד שיפגה בכל המתיר. אז לפי החכמים הרעיון של פיגו בחצי מתיר לא קיים. צריכים שכדי שהדבר יגיע לידי פיגול, שיהיה פיגול בכל המתיר. עכשיו כשמסתכלים על רבי מאיר, ראינו שיש אפשר להגיע לפיגול גם בלי מחשבה על בכל המתיר. ריש לקיש עוד מעט יבוא לומר לנו, אל תחשבו ששיטרת רבי מאיר הוא בגלל שמפגלים בחצי מתיר. הוא אומר לא כן, ובצד בשוליים יש לנו נושא, וגם כתבנו שזה נושא ארוך, זה עד מ"ב עמוד ב', הסברו של ריש לקיש לשיטת רבי מאיר, דאמר פיגל בקומץ ולא בלבונה או ההפך, פיגוף חייבים עליו כרת. מה הסביר? לכל העושה על דעת הראשונה עושה, ולא משום דמפגלים בחצי מתיר. לעת עתה אנחנו במסגרת דף היומי כנראה נלמד עד סוף עמוד זה, אבל אני אומר כבר מראש שזה קצת מכביד, בכך שאנחנו עוצרים באמצע מהלך הדיון סביב ריש לקיש. כפי שאמרנו, זה ממשיך עד מ"ב עמוד ב', סוף העמוד, עד המשנה החדשה שנמצאת שמה. אבל אם לא היינו לומדים במסגרת דף היומי, היינו אמורים לסיים עד למ"ב עמוד ב', כדי לשמוע על רצף החשיבה. אז אנחנו סומכים על כל אחד מכם המקשיבים לשיעור הזה, נגיד להחזיק ראש ולזכור את הפרטים שאנחנו נזכיר עכשיו, במיוחד בשיטת ריש לקיש בהסברו ברבי מאיר, כדי שיהיה קל יותר להמשיך בעזרת השם בשיעור הבא. אז לבינתיים אנחנו קראנו את המקור שיש בו מחלוקת רבי מאיר וחכמים במקרה שפיגל בקומץ ולא בלבונה, או בלבונה ולא בקומץ, ואנחנו מתמקדים כעת בשיטת ריש לקיש, בשיטת רבי מאיר, למה הוא אומר פיגול למרות שלא היה לו המחשבת פיגול בשניהם, בקומץ וגם בלבונה. אמר ריש לקיש, תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה, לא תימה תימה דרבי מאיר דקסבר מפגלים בחצי מתיר, שמספיק שאדם חושב מחשבה בחצי, באחד המתירים וזה מספיק, אלא אך במייסקין, אך במייסקינן, כגון שנתן את הקומץ במחשבה והלבונה בשתיקה. בשתיקה הכוונה בלי מחשבה פסולה. הדגש פה על כך שהוא התחיל עם מחשבה פסולה. כסבר, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. זה שיטת רבי מאיר, שבוחנים מה היה המחשבה הראשונה שלו, ועל פיו הוא ממשיך, ועל פיו הוא ממשיך. לכן זה כאילו הוא פיגל בכל המתיר, למרות שהוא לא ביטא את זה באופן מפורש, אבל כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. רש"י כאן כותב, כגון שנתן את הקומץ במחשבה תחילה ואחר כך הלבונה בשתיקה, והוא הדין אם נתן לבונה במחשבה תחילה ואחר כך קומץ בשתיקה, ותאמה משום דעל דעת ראשונה עושה, ונמצא מפגל בכל המתיר. ורבנן סברי, על דעת ראשונה לא אמרינן, אלא אם כן אמר אף בשני, וכל מחשבה דקודשים מוציא בפה הוא, אבל ראשונה בשתיקה ושנייה במחשבה, דאין כאן אלא מחשבת חצי מתיר, ושוב פעם, הוא התחיל פה בלי מחשבה פסולה. מודה רבי מאיר דלא פיגל, אלא פסל. פיגל מביא לידי חיוב קרית על מי שאוכלו. פסל, אמנם הקורבן פסול, אבל אין כאן עונש קרית. הגמרא ממשיכה, שואלת ממאי. אמרנו ששיטת רבי מאיר הוא מבוסס על כך שכל עושה דעת ראשונה עושה, ולא בשום שהם מפגבים בחצי מתיר. אז מאיפה נלקח הרעיון הזה? מדי קטני, ציטוט ממשנתנו. לפי כך, אם נתן כולן כתקנן, האב המנקד, על הסבר המילה כתקנן, כוונה בשתיקה, בלי מחשבה פסולה. ואחת שלא כתקנה, במילים אחרות, ואחת במחשבת חוץ לזמנו, פסול ואין בו קרית. כי הוא חשב רק במה שנקרא חצי מתיר. אפשר לדייק, אחת שלא תקנה וכולן כתקנן, כאילו להפוך את הסדר. הוא עשה את המתנת דם הראשונה במחשבה שלא, אחת שלא כתקנה, הכוונה מחשבת חוץ לזמנו, והשאר בשתיקה פיגול, בגלל שאנחנו אומרים על דעת ראשונה הוא עשה. מני, מי זה? מי עומד מאחורי הדברים האלו? אילמה רבנן, העם רבנן אין מפגבים בחצי מתיר. זה מה שנאמר למעלה, יש לנו חץ פה וגם חץ למעלה, שם באמצע עמוד חכמים אומרים אין בו כרד עד שיפגע בכל המתיר. אז פיגור באחת ממתנות הדם והשאר לא, זה לא מביא לידי פיגור, אלא רבי מאיר. הדגש עם הפס הכפול, אנחנו בהמשך נקדיש את התנאים האלו, כעת רבי מאיר ואחר כך רבנן. אז בינתיים, מה ריש לקיש אומר? שמשנתנו לפי רבי מאיר, ואי תימא דרבי מאיר משום דמפגלים בחצי מתיר, הוא אפילו כדקטני נמי, גם כמו שכתוב במשנה אמור להיות פיגול. מה זאת אומרת כדקטני? הציטוט שראינו למעלה במסגרת, לפי כך אם נתן כולן כתקנן ואחת שלא כתקנה, אז באחת מהמתנות הוא כן פיגל, היה אמור להיות פיגול עם קרית. אז גם לפי מה שכתוב היה צריך להיות פיגול. אבל אנחנו ראינו במשנה שלא כן, למרות שזה נחשב כאילו הוא פיגל בחצי מתיר, אלא לאו, משום דקסמה, קל עושה, על דעת ראשונה הוא עושה. אז זה מה שעומד מאחורי שיטת רבי מאיר, וזה נלמד מהמשנה והדיוק שאמרנו ממנה. הסימונים שרואים עכשיו, המשולשים האלו, מוסברים בשוליים. זה מעקב, כי אתם שמתם לב שהמשולשים מופיעים בשני כיוונים. עם השפיץ למעלה זה דחייה, לומר שאין המקור כרבי מאיר, והמשולש הפוך, קושיה על הדחייה. נמשיך בגמרא. אמר רבי שמואל בר יצחק לעולם רבנן היא, ואז אין בסיס תנאי לדבריו של ריש לקיש, כי ריש לקיש בנה את שיטתו על כך שהמשנה היא על יבד רבי מאיר. אז בא רבי שמואל ואומר, לעולם רבנן היא, ומאי כתקנן? כתקנן לפיגול. אז אם אנחנו חוזרים לציטוט מהמשנה, ראינו, לפי כך אם נתן כולן כתקנן, כוונה עם מחשבת חוץ לזמנו, ואחת שלא תקנה, ואחת שלא היה לו מחשבת חוץ לזמנו, זה נקרא לא כתקנה, לא מתוקן לפיגור. אז והתוצאה פסול ואין בו קרה, כי שיטה, לפי שיטת הרבנן אין מפקדים בחצי מתיר. הגמרא ממשיכה, והמידה קטני, לפי כך אם נתן כולן כתקנן ואחת שלא כתקנן פסול ואין בו קרית, מכלל דה תקנה להכשרה ודעתה. איך אתה איך רצית להגיד שאם נתן כולן כתקנן, הכוונה כתקנן לפיגול, בגלל בזמן שהלשון לא משמע אחי? רש"י כותב בשורה הראשונה הכי רחבות מתחת לתוספות, והיה מדקתני ואחת שלא כתקנה, ולא קטני כולן כתקנן חוץ מאחת מהם או ואחת בשתיקה, שמע מינה כתקנן דאמר להכשיר הוא דאי במחשבה ולפיגול, היכי מקרילה לאח דשתיקה שלא כתקנה, הלא חשיב בה מידי ולא קלקל מחשבתו ראשונה דניקרי שלא כתקנה לפיגול. נחזור על זה. אם לפי הרבנן, אם לפי רבי שמואל, שההסבר של כתקנן הוא כתקנן לפיגול, איך אתה קורא למתנה האחרונה ואחת שלא כתקנה? אם הפירוש הוא שהוא עשה את האחרונה בשתיקה, זה לא היה מפר או מבטל את הפיגול, כפי שרשי כותב פה בסוף, כמו מה שקראנו עכשיו בסוף, שאם אותו מתנה האחרונה הייתה בשתיקה, זה לא נכון להגדיר אותו שלא כתקנה לפיגול, זה לא מבטל או מקלקל את מחשבתו הראשונה של פיגול שנקרא עכשיו שנקרא לו שלא כתקנה לפיגול. זה לא, אם זה היה כך בשתיקה, כמו שהיה משמע מההסבר שלך, זה לא היה ראוי או מדויק לקרוא לו שלא כתקנה. נחזור לגמרא. התשובה, אמר רבה, מאי שלא כתקנה, זה באמת לפי הרבנן, והתקנה כתקנה לפיגול, כוונה הוא עשה את המתנות דם הראשונות עם מחשבה של חוץ לזמנו, הגיע למתנה האחרונה ואמר חוץ למקומו, המחשבה של חוץ למקומו, כמו על מנת להקטיר את האימורים של אותם חטאות פנימיות חוץ למקומן. אז לכן הביטוי שלא כתקנה הוא לא בשתיקה, אבל הוא מחשבה שמנוגדת לפיגול. כפי שאנחנו למדנו בעבר, כדי שדבר יהיה פיגול צריך להיות כל המחשבות לשם חוץ לזמנו. ברגע שאתה מערב בו חוץ למקומו, זה כבר מבטל את החוץ לזמנו מלחול. אבאשי אמר, מה זה שלא כתקנה? שלא לשמו. שוב פעם, זה לא שהוא נתן את המתנה האחרונה בשתיקה, אלא היה לו מחשבה של לא לשמו, וגם זה עוצר את הפיגול מלחול. רש"י כותב בשורה ועית מתחת לתוספות, ורש"י אמר המחשבה שלו לשמו נמי קרי שלא תקנה לפיגול, חטאתי, אנחנו מדברים על חטאות הפנימיות, ומחשבה שלו לשמו פוסלת בה ומוציאה מדי פיגול. מאחר שזה לא היה 100% מחשבת חוץ לזמנו, אלא הוא עירב מחשבה אחרת, כמו מחשבת פסול, כמו מחשבה שלו לשמו, גם זה מבטל את הפיגול מלחול, זה עוצר את הפיגול מלחול. עכשיו הגמרא ממשיכה עם קושיה, מכלל דאי לא עביד לה חוץ למקומו ושלא לשמור אלא בשתיקה מחייב, אז זה כן היה חייב. אז אם כן, אי אפשר להעמידה כרבנן, כי הוא לא פיגל בכל המתיר. רשי, אחי גרסינן, מכלל דכי לא עביד לה חוץ למקומו ולשלוש מחייב, מדלו קרי לי תנה פסול, אלא בשחישב שלא כתקנה והוא כמנה בשלו לשמור חוץ למקומו. מכלל דכי לא עביד לה אחי אלא בשתיקה דחייב, כלומר עביד פיגול לחייב על אכילתו קראת, על מה? על דעת ראשונה עשה. אם כן, לאו כרבנן מצית לוקמי. הכיוון של רב שמואל בר יצחק היה להעמיד את המשנה כדי לדחות את, ה, את, ה, את הבסיס לראיה לריש לקיש, להעמיד את המשנה כמו הרבנן. אבל אם אתה מסביר כעת שכל הסיבה במשנה שלא היה פיגום מאחרי, שהוא התחיל למרות שהוא התחיל עם מחשבות פיגום חוץ לזמנו במתנה הראשונה, מתנה השנייה, מתנה השלישית, ואיך זה נעצר מלעוד פיגור? בגלל שבמתנה האחרונה הוא חישב חוץ למקומו או שלא לשמו, ואם הוא היה עושה זה בשתיקה זה כן היה פיגור. במילים אחרות, אז כל העושה הדעת ראשונה הוא עושה, זה לא שיטת רבנן. הגמרא עונה, איידי דתנה רישה, הרישה של המשנה התייחסה לחטאות החיצוניות, פיגור וחייבים עליו קראת, כי בחטאות החיצוניות אחרי, למרות שגם שם יש ארבע מתנות דם, אבל מאחר שמעיקר הדין מתנה אחת מעכבת ושאר לא, הוא כבר פיגל אחר מתנה הראשונה ואין שאר מתנות יכולות לעקור אותו מלהיות פיגול. תנא נמי סיפא פסול ואין בו קראת. לכן כדי ללמד משהו שהוא קונטרה לדין של הרשע, אז המשנה לימדה שבא בפחתות הפנימיות מחשבה שנייה וכן עוקרת מדי פיגול, והוא הדינמי אם הוא עשה את המתנה האחרונה בשתיקה, גם זה היה עוקר אותו מדי פיגול. אבל התשובה היא אומרת, אל תדייקו רק בגלל שהוא בחטאות הפנימיות, רק בגלל שהוא עשה מתנה האחרונה שלא לשמוע או חוץ למקומו, זה הסיבה שהוא פסול ואין בו קראת. גם הוא עשה את המתנה האחרונה בשתיקה היה פסול ואין בו קראת, כי כפי שרב שמואל ימיד את המשנה, המשנה אליבא דרבנן, שאין מפגלים בחצי מתיר. אבל מבחינת ריש לקיש, וזה מה שחשוב למהלך הגמרא, אין ראיה לדבריו של ריש לקיש בהסברו של רבי מאיר מהמשנה, כי פשוט המשנה אינה אליבא דרבי מאיר. עד כאן שיעורנו להיום.